אז שלום לכולם, בואו נתחיל. אני רוצה שמהלך השיעור היום נעבור בצורה מסודרת על פרק ראשון ונלמד אותו תוך עמידה על התוכן, על המבנה, על התבניות הסיפורתיות ועל הרעיון. הצעתי לכם גם אתמול ללמוד את פרק א' בבא בתרא יחד עם פרק י' בבא מציע. אני רוצה, בסדר הלימוד בסדר לא נכון לעשות מה שאני עושה עכשיו, אבל בשיעור אני רוצה להפוך את זה קצת ולהתחיל מנקודת השקה בין הפרקים האלו, ובעיקר לעסוק במרחב השונה שנמצא בכל פרק. קודם כל אני רוצה להתחיל ששיתפתי את החצ"מים ברעיון אתמול, שהחטיבה של מסכת נזיקין בגדול יש בה חלוקה בין עולם המטלטלין בין עולם הקרקעות, ושיש חטיבה של קרקע שמתחילה בפרק תשיעי. אז מתניה מיד הפנה לתשומת ליבי שמה הפתיחה של פרק תשיעי בבבא מציע, קבל שדה מחברו, מה העיקרון המנחה, תקשיבו לזה טוב, הכל כמנהג המדינה. והפעם הראשונה שהביטוי מופיע במסכת נזיקין הוא בדיוק במקום שאתמול הצענו, שם צריך להתחיל משהו חדש. ובעצם יש פה קריאת כיוון שרואים אותה מפרק ט' בבא מציע והלאה, שמה קובע במרחב המגורים. הרי זה ההבדל זה העניין המשמעותי של הכניסה לעולם הקרקע, זה כניסה למרחב. שלום, נעים מאוד, אני מפה, נעים מאוד. זה הכניסה לעולם השדות, הקרקעות, או כניסה למרחב מגורים. וכאן המשנה נותנת קריאת כיוון, שמה העיקרון הקובע, עיקרון העל הקובע, מנהג המדינה, מה שמקובל. זה ממשיך.
זה לא הפעם הראשונה שמופיע כל כך מנהג המדינה.
במסכת נזיקין?
במציע,
איפה עוד?
בעניין של פועלים.
בפועלים, גם כן, אתה יודע מה, אתה צודק. אתה צודק, זה מופיע גם בפרק זין, אתה צודק. תודה רבה, בואו נצטרך לעשות תיקון, בסדר? תודה רבה. זאת אומרת, קודם כל אתה צודק. זאת אומרת, אתה אומר יותר מזה, הכל כמנהג המדינה הוא רעיון שנמצא בעולם ההסכמים והחוזים, ולא דווקא עולם הקרקע, אתה מקבל. אז אני מוחק את הדברים. בסדר? מקבל, טעות. בסדר? אבל אתה צודק שמנהג המדינה נמצא פה, פיצור הערה לא נכונה. עדיין אני חושב שיש פה התחלה של עולם הסדות, ומנהג המדינה, אתה אומר יותר מזה. הוא מתחיל כבר לפני כן, בפרק ז' כבר מנהג המדינה מנחה, בפרק ט' נמשיך גם אצלנו. כלומר, אני רוצה לחזור למשמעות של ההתבוננות שזה מסכת נזיקין. אם מתחילים בבא בתרא פרק א', יש איזושהי חוסר מבט רחב. מנהג המדינה הוא רעיון רחב לא רק בפרק שלנו, הוא הרבה לפני כן. בוא נראה רק בהקשר שבבא מציע, בסדר? תובל, תודה. את ההקשר, אז ההקשר הזה הוא קשור לשאלה של הסכמי שכירות של פועלים, שזה הסכמים בבני אדם. בפרק ט' באיזה הקשר הוא? גם זה הסכמי חכירות והריסות, נכון? בסופו של דבר, מה קובע מנהג המדינה? אם נשאל הרגע, למה מנהג המדינה הוא הדבר הקובע? מבט ראשוני. מנהג המדינה מתוכנן להיכנס אליו יותר בעיון תוך כדי לימוד הסוגיה הראשונה בבבלי, אבל בבת ראשון, למה מנהג המדינה באמת הוא דבר מכונן?
זה משהו קדוש כל ההלכות האלה, זה דברים שאנחנו רוצים לעשות סדר, אז או שתעשה סדר של מנהג המדינה, צריך סדר כלשהו, לא...
זה גם מוסכם.
זאת אומרת, צריך איזשהו סדר שיהיה מנהג המדינה.
כן, אבל לא כתוב כאילו מה...
כן. לא שייך לדף היומי, השאלה מה אתה מתכוון, שאתה לא בבת.
כן, אז בוא תרחיב קצת יותר. אז למה מנהג המדינה הוא הדבר הקובע?
כי יכול להיות שמנהג המדינה אומרים בית ומתכוונים לכל השכונה, ויכול להיות שמשהו שקובע בית ורק דירתו לא כולל החצר.
ועוד פעם, למה מנהג המדינה אם כך הוא הדבר ה... מצוין, זה המשפט הבא של מה שאמרת. מריות, אנחנו כבני אדם שחיים בחברה, הציפיות שלנו ממה הן נגזרות?
ממה שמקובל.
כי אנחנו משתייכים לחברה, אביא לך דוגמה לדבר הזה. מחירון של מכוניות או של דירות, זה אחד מהדברים הרי הכי שאני משתהה עליהם. לפי מה קובעים את המחירון? לפי מה שאנשים מוכנים לשלם בעד אוטו 2003 עם 120 אלף קילומטר יד שלישית, לא יודע, כן? קובעים פרמטרים. עכשיו, לפי מה באמת אנשים מוכנים לשלם? יודעים לפי מה? לפי מה שכתוב במחירון, זה לא ככה. ואני אומר לך אותו מישהו שמבין שהוא צריך עוד מכונית, כי אני גר קצת רחוק מפה, אבל עכשיו כאילו בודק הציפיות שלי לפי המחירון, ובצד שלי המחירון כאילו לפי הציפיות שלי, כן? אז אנחנו כל הזמן חיים ככה, אנחנו הולכים בין מה שמקובל, שהוא, הייתי אומר, הוא יוצק בנו את הציפיות שלנו, בצד שני, מה שמקובל קשור בציפיות. אז יש פה איזה מערכת יחסים עדין, עדין מאוד, עדין מאוד, ובכל זאת אני חושב שהדברים של מרדכי מאוד נכונים. כלומר, הנפשות שפועלות בשטח, אם אנחנו רוצים להבין מה, על מה ההסכמה ביניהם, יש להניח שההסכמה היא על מה שמקובל עליהם, כן, מה הם יעשו, וזה ודאי זכות שקיימת. הם במפורש יגידו שהם
חוגים
מזה, זכותם המלאה לחרוג מזה, כן? אבל ההנחה היא שזה מה שאנשים רוצים, ובעצם אולי הדבר הגדול הוא כשאומרים מנהג המדינה תובל, סליחה שאני מפריע, שבאיזשהו מקום זה דרך להגיד שבנוי על הסכמיות. כלומר, זה מחייב אותך, הייתי אומר, מהסיבה הפשוטה, כי בעצם בזה זה הסכמת. כלומר, אני אגיד את החקירה בצורה, האם מנהג המדינה מחייב כי יש לו תוקף, או מנהג המדינה מחייב מסיבה שהיא הפוכה, כי בני האדם שנכנסים לסיטואציה שיש להם מנהג מדינה, הם בעצם, בעצם הכניסה לסיטואציה, מה הם עשו?
הסכימו.
בעצם הסכימו לזה. כלומר, כשאתה סוחר פועל, ואונם לא אמרת במפורש האם הוא צריך להשכים או להריב, לא אמרת במפורש האם ארוחת צהריים כלולה או לא כלולה, כן? גם לא אמרת במפורש מה מגישים בארוחת צהריים, כן? או איך מגישים, בסדר? אבל זה חלק מלקחת פועל, כולל בתוכו את מה שמקובל. אז אם מקובל לתת ארוחת צהריים, אז בעצם הסכמת על זה. אז בעצם מנהג המדינה אולי הוא פלטפורמה פשוט מאוד להסכמים. זו נקודה שצריך עוד לברר אותה, אבל מנהג המדינה נמצא מאוד חזק בתחום ההסכמי. וכאן כשמתבוננים קצת במציא היוד וברבת א', אפשר לראות המון נקודות השקה בין הפרקים. זה נכון? אני לפחות הייתי הרבה נקודות השקה בין הפרקים.
שם מתחילים לדבר על בית, ואז אנחנו רואים לחצר וגינה וביקה.
מצוין. זה כבר מסביר למה זה מתפצל לשניים, או גם את ההבדלים בין הפרקים.
את הקשר.
הרי כבר הסרתי לכם פעם את הדברים של אלתר מברקלי. זוכרים אותו? את רוברט אלתר? אלתר מברקלי, כן? שהחשיבות של תגבולות, לשים לב לכמה דומה, הוא כדי לחדד את מה ששונה. או, ודאי שאתה, נראה מיד מה ההבדל בבית ועלייה לבין חצר, אבל יש המון נקודות השקה, הן מאוד קרובות ביניהן. שני מדברים על בית ועלייה וחצר וכותל, שמה קורה לו? שנופל. אני חייב להגיד לך שאני קצת נדמתי מרמת ההנדסה של זמנם, אבל אתה יודע, כמה בתים קטנים אתם מכירים שנופלים? אז שיתפתי את יוחאי, הוא אמר לי, הגשר של המכבייה. זה היה גשר זמני באמת.
אסון ורסאי.
כן, אסון ורסאי. יש דברים כאלה, זה קורה לצערנו.
זה היה חניה שבנות הדפוק, וכל פעם שעבור מוכנת, לאט לאט זה מוטט אותך.
בואו.
הקיר של החניה.
כן, זה קורה. נראה שאצלם זה קצת יותר שכיח.
נגיד רגע. אבל
דת אדמה. כן.
גם בישיבה כאן יש אומרים שיש...
לא, זה מדרש רואה.
זה דתים שאומרים ש...
הפולמוס של ראש שנה, שקפצים את זה, אתה מרגיש את הרגע.
באמת? והאדר דימול ברמת גן גם מרגיש כאן את זה.
גם בערב אני שם. והיום בערב אני שם, נכון.
אה, באדר דימול? מה זאת טוב. בכל מקרה, בשני מדובר שנפל, יש עוד מילה אחת מנחה שנמצאת מאוד חזק בשני הפרקים, ממש. בשני הפרקים, מילה אחת שנמצאת הרבה בפרק ראשון, במעבד ובפרק עשי במציאה. תפתחו, תסתכלו עליי.
לפי כמה?
המילה לפיכה חופשיה גם במציאה.
מה, מבחינת מילים?
יש מילה אחת שחוזרת המון, שנפלו אמרנו, אבל יש עוד דבר שחוזר המון. נכון. שאלת הרצון, נרחיב בזה בהמשך, אבל בפרק עשרי בעל המציע מדבר כל הזמן שאחד לא רוצה. אין בעל הבית רוצה לתקן. הוא אינו רוצה לבנות. מדובר שלא רוצה. בפרק ראשון שבעל הבטרה מדובר מצד אחד על שותפים שרצו, ובסוף הפרק גם יודעים להגיד שיש גם בזמן שאין שניהם רוצים, אבל בזמן ששניהם רוצים. כלומר, שאלת הרצון, אני אתרגם את זה לדברים שאמרו קודם, גם המדינה. בעצם, כשאני מדבר על יחסים המוניים עם בני אדם, שהם נפגשים אחד בשני, כמעט השאלה המכוננת היא, האם הם מסכימים או לא מסכימים. אם הם מסכימים, אין בעיה, כן? כלומר, אם הם מסכימים, קדימה, הבעיות בתי מתחילות. כשהם לא מסכימים. אחרי זה לא מפתיע שבמציע פרק י' הוא שהוא הפותח את שאלת ההסכמה, מדבר בעיקר כשלא מסכימים, ואז השאלה היא מה עושה הצד השני. וזה כמאוד ברור גם, כשאני קורא את פרק י' במציע, שברור לו מה הנורמה שצריך לעשות. נכון? כמו מה ברור במציע פרק י' שבית ועלייה שנפלו, אז מה הדין היה אמור להיות? מה מצפים משני הצדדים לעשות?
לבנות ביחד.
לא מפורש בפרק מאיפה הציפייה הזאת, אבל אולי זכותו של יגיד לא רוצה לבנות את הבית שלי. וזה כמעט ברור שמצפים לבנות ביחד. האם זה בא ממנהג מדינה סמוי? זה לא כתוב בפרק. ואז הפרק עוסק בחלק הראשון שלו בשאלה שמה קורה כשאתה לא רוצה, כשאחד לא רוצה, מה עושה השני? זה הנושא של הפרק. הוא בבא בתרא דווקא בא ממקום אחר. בבא בתרא מתחיל לפחות פרק א' בבא בתרא, איך הוא מתחיל? הוא מתחיל מזה שהם רוצים, וגם שם אנחנו נראה, אז אם הם רוצים שיעשו מה שהם רוצים, גם כשהם רוצים הפרק בצורה מאוד ברורה מדבר על זה שעדיין יש כללים, או יש מנהג מדינה מסוים שאולי הוא חורג מעבר למה שהסכימו במפורש, ושמצפים ממי שרצה שינהג לפי המנהג הזה. אבל מאוד מאוד בולט השפה הזאת של הרצו והלא רצו. הייתי גם מוסיף שיש עוד שני מרחבים, קודם נועם הזכיר וניגע בזה מיד, בהבדים בין בית ועלייה לבין גינה, ויש שני מרחבים בין חצר שנמצאים בשני הפרקים. זה המרחב הגינה שהזכרתי עכשיו, נמצא המון במציא הפרק י', יש שם גינה במשנה ד', וכן בית הבת שהוא בנוי בסלע וגינה אחת על גביו ונפחת, יש גינות במשנה ו', שתי גינות זו על גב זו, יש שם גינות, פרק ראשון בבא בתרא יש גינות, יש עוד מישהו שנמצא בשניהם, לא לגמרי אותה מילה, אבל זה רשות הרבים שנמצא מאוד חזק במציע פרק י', וצלנו לפחות בבא בתרא פרק א' הכניסו אותו איפה?
בעיר.
וקופין אותו לבנות לעיר, חומה דלתיים ובריח, נכון. יש בו גם ממד, כלומר, הייתי אומר ככה, הפרקים ודאי מבחינת הציר המרכזי שלהם עוסקים בשני מרחבי מגורים, זה בית ועלייה מול חצר, אבל בשניהם יש מעטפת של מרחבים נוספים שיש ביניהם, יש בין מפגשים בין האנשים, שאחד זה הגינה והשני זה הרחוב, זה רשות הרבים. והדבר באמת היותר בולט, ונועם אמר אותו קודם, אחרי שמבינים שיש פה איזה מצב משותף, דומה, שיש פה סדר יום קרוב מבחינת עולם המושגים, אולי לשים לב למרחב השונה, ולכן גם אולי לשפה השונה של הפרקים. שזה, כן, בבקשה, איץ.
יש גם משהו תלב ינאי
בפרק ג' גם יש, וגם בפרק ב'.
בבית שער של החצר.
זה החצר לעומת רשות הרבים, נכון, אתה צודק. נכון, אתה צודק. רגע, זה מאוד מאוד בולט, השוני בין בית ועלייה לבין חצר, והוא פשוט, למי שקצת מכיר את מרחב החיים גם, וגם ההגיון האורבני, אני קראתי את זה בדף מקורות, אני אסביר אותו, שלא חיו בתקופת חז"ל. ומספיק ללכת לעיר מתקופת המשנה והתלמוד שחשפו את הסוסיה פה קרוב. אני הייתי שמח, הבינו, הולכים שם איזה טיול קצר. מי שהיה בחפירות בציפור, הוא רואה את זה מאוד יפה. גם בחלק מהחפירות בירושלים רואים את זה. זה דברים שההבנה שלה נותן את התשתית ליכולת ללמוד בצורה טובה את הפרקים האלו. כן, גם נכון. בבית ועלייה זה סוג של אנשים שגרים אחד ליד השני, אבל יש הפרדה ברורה בין מרחבי המגורים שלהם. נכון? אני גר בבית, הוא גר בעלייה, זה בניין של שתי קומות. העניינים מסתבכים כשהבית ועלייה נופלים, אבל מאוד מאוד ברור מהלשון של המשנה בפרק עשירי שאנשים האלה הם אף פעם לא יהיו ישות משותפת, הם לא ביחד. מה צריך לעשות עכשיו? לברר עוד פעם את מצד אחד הזמן של כל אחד, זה המשנה הראשונה. מה אומרת המשנה הראשונה? שהם חולקים בעצים ובאבנים ובאפר. יש פה שפה של יחלוקו, שהיא השפה של בבא מציע פרק א', זו השפה, יחלוקו, כלומר הם נפרדים אחד מהשני, ושנית, אם אחד מכיר מקצת הבנה, אז מה הוא עושה? הוא לוקח אותם, כי ברור שחלק שלו וחלק שלו. הם לוחה לא מתוארים במשניות האלו כאנשים שיש בהם שותפות. הם אנשים שחיו אחד ליד השני, שאחד קשור בשני, כי הבית שלו, העלייה שלו לבית של השני. וכשהבעל הבית נתן לבעל העלייה זכויות בנייה, אז הוא בעצם גם נתן לו התחייבות שהוא יוכל לקבל מרחב מגורים, אז זו התחייבות הדדית של אחד כלפי השני, אבל הם לא באמת ישות אחת, הם לא ביחד. ולכן כל ההלכות של משנה ב' וג', כשיש שם בעל בית סרבן, בעל העלייה רוצה בית, בעל בית סרבן, חכמים צריכים לברר באופן מדויק, ויש פה מחלוקות גם בין רב יהודה ובין חכמים, באיזה אופן בעל העלייה מקבל מימוש של הזכויות שלו כשבעל הבית לא מעוניין לתת לו, האם הוא יכול ממש לגור בתוך הבית, האם הוא יבנה בית בעלייה אבל הוא יגור, הוא יגור בעלייה, כבר הם לא ישות משותפת, הם נפרדים לגמרי. לעומת זאת, כשאני הולך לברבת הפרק ראשון, אני עובר לחצר, אני גם מבחינת ההיכרות עם מרחב החיים וגם מבחינת השפה של המשנה, וזה הבעתיה, זה מדובר על מרחב חיים שהוא פשוט משותף. כן, החצרות בזמן חז"ל הם היו לא רק כניסה לבית, הם היו מרחב מגורים שזה היווה חלק מהבית שלך. ואני אסביר קצת את הדברים. מי שהיה בסוסיה, מישהו פה היה בסוסיה? כמה רשות הרבים יש לסוסיה? אחד. אני נכנס לאתר, יש רחוב אחד שהוא חוצה את כל העיר, זה רשות הרבים. ממנו יוצאים מבואות, שזה רחובות קטנים, ומכל מבוא יוצאים כמה חצרות, של כל חצר יש סביבו כמה בתים. כמחת ההיגיון האורבני הוא פשוט, כשבונים עיר, קצת פתחנו בזריחת השבוע, אתה מעוניין מצד אחד לצופף כמה שיותר אנשים, כמה שפחות תשתיות, אבל שיהיה לכל אחד גם מרחב חיים. והרחוב הראשי הוא תנועה שמאפשר אותך להגיע בכלל לצאת מהעיר. החצירות, זה כמו השקולות כאלה, יש שכונות שבניות, מלא דומים בנויה ככה. מי שמכיר אותה, יש רחוב כזה בית שמש, שהוא בנוי רחוב אחד גדול, שבני יוצאים כאלה רחובות קטנים כאלה שהם כאלה מעגלים כאלה, ומהם יוצאים כל מיני בתים.
כמו עץ.
אנחנו היום, סליחה?
כמו עץ.
כמו עץ, נכון?
גזע אלפים.
נכון. יכול להגיד שהיום, אם תסתכלו בתצות של ערים או במפות, אתם תראו שעושים דבר דומה אבל קצת שונה. היות בכל הבתים במדינת ישראל כמעט יש חצרות, אז יש רחובות ראשיים שהם שתי וערב, וביניהם יש בדרך כלל שתי שורות של בתים, אחד שייך לרחוב הצפוני, אחד שייך לרחוב הדרומי, כן? וביניהם יש רחובות קטנים שחוצים אותם, זה פחות או יותר אותו היגיון אורבני, כלומר יש רחוב גדול, רחוב קטן. עכשיו הם היו עושים את המבואות האלה והחצרות, ועוד הבתים שלהם יהיו מאוד קטנים, לא כמו היום. הם אנחנו מצפים שכל מרחב החיים יהיה בתוך הבית. בבית יש מטבח, בבית יש שירותים, בבית המדליק אש, תסתכלו את זה דברים עושים בבית, מחפשים בבית, יש מכונת כביסה, מייבשים את הכביסה בבית, בהרבה מקומות עולים למרפסת, כל אחד הכל נעשה בבית, כולל הדברים שכאילו שייכים, אני אתבטא לאזורי השירות. בזמנם הבית היה למגורים, מי שנכנס עוד בסוסיה בבתים גם רואה קטנים, בכלל לא ברור, זה משפיע על המון דברים, שתדעו, אני אזלוג לרגע מהפער בין אזור שירות לבין אזור מגורים. גם לא לכל אחד שם היה חדר שינה, מה שהיום קוראים יחידת הורים. כאילו, לא ברור כמה אנשים ישנו בחדר, כמה פרטיות בכלל היה לבן אדם בתוך המרחבים האלה. לעשירים היה, רוצים ביטוי בגמרא, בברכות, שמי שהיה בציפורי בבית המידות. הייתם בנסיעה של הישיבה, הייתם בצבא אז, נכון? לפני שנתיים. הייתם בצבא, אז הייתה. אז בבית המידות בציפורי, ככה גרו העשירים, יש שם ליד התקלין, יש שם ליד כתובת ביוונית שכתוב לה היגיין, שזה היגיינה, שזה בית הכיסא. ומי שמתחזק שם את האתר, תלה שם שלט שהגמרא בברכות, איזו עשיר, זה שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו, בית כיסא בתוך הבית, שגם תבינו, זה גם דורש עושר רב, לא בגלל המקום, אלא כי אתה צריך להחזיק בבית מקום מסריח, שיהיה נקי כל הזמן. זה תשתיות רציניות. ממה קדם רוב בית הכיסא, הוא מחוץ לעיר בכלל, הוא כמו בצבא, בסדר, הבול כליה, במוצבים, בזמני זה היה ככה. זה מחוץ לבית, זה מחוץ לחצר. אני כילד בקטמון בירושלים זוכר בתים שהיה להם שירותים בחצר.
סבא וסבא שם גרו גרו, זה לא...
נכון, זה לא לפני הרבה שנים, בדיוק, זה לא לפני הרבה שנים. עכשיו, אצלם הייתה הפרדה בין אזורי השירות לאזורי המגורים. הבית גרו ואזורי השירות, כולם בחצר. עכשיו, זה כמובן צריך מזג אוויר מסוים, כדי שזה יהיה אפשרי מבחינה טכנית. ובמדינת ישראל יש את המזג אוויר הזה, כאילו אפשר להיות הרבה זמן בחצרות שלנו, הרבה זמן בחוץ, הם בחצרות, מספיק להסתכל בבא בתרא פרק ג' משנה ה', אפשר לראות מה היו עושים בחצר, הבהמות היו בחצר, התנור היה בחצר. הקיריים היה בחצר. הריחיים, שזה הריחיים האלה הם בשביל הקמח בחצר. התרנגולים בחצר. הזבל בחצר. החצר הוא מרחב מגורים של אזורי השירות של הבית. והמרחב הזה היה משותף בדרך כלל. יש גם משנה בעירובים שמנו עולה שיכול להיות כל החצר, כל הבתים בחצר של בן אחד, כן? בדף יומי היום חנן זה גם מופיע משהו מעין זה, כן? שאדם מוכר בית והוא מסמן את כל את כל הבירה, כן? כל הבירה שלו, כן? גם אז היו עשירים, אבל בהרבה מאוד מקרים, סליחה?
לכן יש הייתה בעיה, נקרא בית, מה נקרא בירה?
נכון מאוד, והייתה להם בעיה גם, וזה אני לא רוצה להיכנס עכשיו, איך אתה בדיוק מסמן את גבולות הנכס, אתה מוכר אותו, יש טאבו, יש לך כל מיני שיטות לסמן, אבל איך בדיוק מבחינה משפטית אתה מוודא שמבינים על מה דיברת? בכל אופן, החצר הייתה הרבה פעמים משותפת, בבני החצר חיו שם בשותפות, הם חיו שם ביחד, הם חיפשו, הם בישלו. כמובן אנחנו נגיע לבבלי בשבוע הבא, באמת היא כבר מחר, אני רוצה במשניות של סוף פרק שלישי, מחר אין שיעור כללי, אז לכן הכלל שאמרתי שהשיחה הוא יום חמישי היא נכונה, אבל השיעור הכללי יחליף שיעור שלנו גם, בסדר? אוקיי? מחר אין שיעור כללי? היה שיעור כללי ביום שני? היה פתיחה ביום שני, שהרב בני החליט שיעור כללי. בסדר, בכל אופן המרחב הזה, כן, כאילו המשותף הזה מצד ביחוד המחשבה,
כן,
הבעיית החלונות שם, כן, בפרק שלישי של הפרטיות היא כבר מחר נראה אותה במשניות. כלומר, כשיש לך חצר משותפת שהיא מרחב מגורים משותף, בתעוררות שאלות גדולות, איך אתה עושה את כל הדברים האלה עם השכנים? כלומר, אני אגיד בצורה, יש כמה אופציות, בוא נחשוב לביחד. אופציה אחת היא שעושים ביחד, כולם. זאת אופציה אחת. אבל יכול להיות ש כולם ידעו מה בישלתי לאוכלת ערב. בסדר? יכול להיות דבר כזה. יש גם אופציות אחרות, שעשה תורות. פעם אני, פעם אתה. אחד מהדברים שבורים שם במשנה זה שמה כל כך רע בחלון לחצר השותפים. כי כשנמצאים באותה חצר, אז אני יודע מתי אתה נמצא, אבל כשאתה, יש לך חלון בבית, מה אני יודע? אולי אתה, יש לך טלסקופ, כמו לברק, אתה כל הזמן מסתכל, לא יודע. כלומר, זה שיש חצר שותפת לא אומר שאין להם מודעות לבעיית פרטיות. יש דרך אחרת, וזה כנראה תחילת ברבת, והשמרה היא אומרת, שמה בא השותף ואומר? בוא נחצה את זה. אבל מבחינת המרחב, זה מאוד מאוד ברור ובולט במעבר לפרק א' של החצר, שהחצר שונה מהבית והעלייה. בשניהם יש שני אנשים שגרים אחד ליד השני, ובשניהם בגלל זה יש עיקרויות של דברים. פרק י' ברבת, אתה יודע רק לדבר על בעיה אחת, מה קורה כשזה נופל, כשזה מתפרק, כי אתה באמת לא חי אחד עם השני, אין כללים כשחיים יחד, לא חיים יחד. פרק ראשון בבבא בתרא לעומת זה, באמת היא כל החטיבה של החצר שבבבא בתרא, היא מדברת על מציאות שבו גם שבו חיים יחד, ולכן השפה אחרת, הסגנון אחר, לכן הם נקראים פה פתאום שותפים. זה מילה שלא נמצאה בכלל בבבא מציע, בבבא מציע אין לה מילה, אבל אני הייתי בוחר במילה של הרמב"ם, הייתי קורא להם שכנים, ככה אני הייתי קורא להם. בפרק ראשון הם מתוארים כשותפים, ומעל כולם, כשאני הולך לפיכך, אם נפל הכותל, אז מה אומר בבא מציע? חולקים. מה אומר בבא בתרא? של שניהם. זו שפה של שותפות. זו שפה שונה לגמרי. כי מדובר במרחבי חיים שהם שונים. האמת, אני אעלה את הקושי, לא יודע את הקושי, כשאנחנו רוצים לקחת מהגמרא לחיים שלנו, נמצאים פה באמת בשינוי דרסטי מבחינת רלוונטיות המציאות של החצר לפחות, כי אנחנו היום כבר לא חיים ככה. אנחנו היום, יש חצרות לבתים. דיברתי לכם שבפראג, אחד מהדברים שנורא בולטו לי, אין חצרות בכלל. תצא מהבניין לרחוב, כל המיני מחוברים אחד לשני, אבל בארץ יש חצרות. אני עוד זוכר כילד, כשעלינו ארצה לירושלים, היה מושג שנקרא החצר של הבניין, שהיה משותף לכולם. מה עשו בו? סוכה ושיחקת בו וחניה לאוטו. היום מאוד התקבל לעשות דירות גן, שביטלו גם את החצר הזאת. היום דירות הגן הן אומרות, בואו נמכור ביותר כסף את קומת קרקע שיקבל חתיכת אדמה. ומחצר המשותפת הלכה לאיבוד. זה קשור כמובן למה שתואר קודם, כי אנחנו היום את כל מרחב החיים עושים בתוך הבית.
זו שאלה אקלימית, אני חושב,
כי היום יותר חם
באמסטרדם, אי אפשר,
נכון, בהחלט, נכון, הזכרתי את זה קודם. מה נשאר מהחצרות? אולי שני דברים אני יכול לחשוב עליהם, תעזרו לי, אולי יש לכם עוד. אחד זה חדר מדרגות, אולי חדר מדרגות זה סוג של מרחב מגורים, באמת לא באמת גרים שם, זה מעבר, אבל זה עוד משהו שבד בית שאפשר לחשוב עליו. ואני חושב שהמקום שהכי בלט לי שראיתי כמרחב מגורים, איפה? הלובי, זה צריך לדעת מדרגות, זה התכוונתי, אתה צודק. והשני זה בקיבוצים,
יש בבתים של דו משפחתיים, כלומר שתי משפחות גרות בחצר.
כן, אבל החצרות בדו משפחתיים בדרך כלל הן נפרדות.
אני מכיר משפחה אישית שיש להם שהחצר משותפת, כלומר הם מתגיירים באיזה קוטג' דו משפחתי או משהו כזה, ואז
אפשר הדודים שלך אצלי בשכונה הורידו, הם הדו של, אתם מכירים את המשפחה של רוזנבאום, של מתי ושל רענן, שיעור ג', הייתה התקופה שהם הורידו את הגדר באמצע ביניהם. אפשר לעשות את זה, הדלת, אבל גם אפשר לסגור אותה, זה לא חשוב. אבל אני יכול להגיד לכם, בקיבוצים זה היום, אני לא יודע מה הפרטה, אבל כשאני ככה התחלתי קצת להכיר קיבוצניקים, זה נורא בלט לי משל אחד כמה הבתים שלהם קטנים, ואז זה לפני הרחבות של הבתים, בקושי מטבח. הייתי בין הנציב אצל איזו משפחה בשנות ה-80, היה להם גזייה כזאת של המגזית בבית למשל חביתה, לא היה להם אפילו קירה בבית. לא, אתה צריך להבין, הם חיו אז, היום אני כבר לא יודע כאמור, הם חיו בכל המרחב של הקיבוץ, כאילו הדשא, החדר אוכל, הכביסה, כאילו כמעט לא היה אזורי שירות בבתים שלהם, כי הכל היה קיבוצי. זה כמעט לא קיים, ולכן שאלת, הייתי אומר, המציאה של מרחב חיים שלנו בתוך המשנה, אני הולך להגיד ככה, והמשנה לא כך נמצא אותו, אני חושב, כמו אני חושב שחשוב להבין על מה המשנה מדברת, אבל פחות נמצא. אבל כשנעבור לבבלי, שזה קריאה, אני חושב שזה קריאה נמצא המון בחיים שלנו, פשוט לא בחצר, אלא במקום אחר. אנחנו נמצא המון לזה קריאה, כאילו פרטיות, אתה מסתכל עליי, אתה מדבר על זה כשנגיע. כמובן, זה השפה השונה של הפרקים. כלומר, הפרקים האלה, וזה, האמת היא, זה לא רק במעבר בין בית ועלייה לבין חצר, זה גם בין גינות, כי איך הגינות מתוארות בסוף בר מציאה? שתי גינות, זו אגב זו, וירק בינתיים, ומה המחלקס? כן, בבקשה. המונח הזה קריאה למיטב ידיעתי לא מופיע בירושלמי,
אבל שיש להם אותו אורח חיים כמו במשנה.
ואני לא אמרתי, אני גם לא אמרתי שהבבלי דיבר על זה קריאה כי אורח החיים השתנה, אמרתי משהו אחר. היכולת שלי לקחת את המושגים או הערכים, הרעיונות שתמונים בתוך ההלכות האלו לחיים שלי, הוא מאיזה קריאה יותר משמעותי, יותר אני יכול למצוא את עצמי בתוכו, מאשר כשמדבר על איך אני חי עם אנשים אחרים באותו מרחב חיים. זה פחות קיים היום. אולי בישיבה זה קיים יותר. באמת, החיים שלכם כיום, בשנים האלה שאתם בפנימיה, חדר אוכל משותף, קרוונים, אולי הוא קיים יותר באמת. כן, אתם באמת חיים אחד בתוך השני. אבל זה זמני, כאילו, אנשים נורמליים לא חיים ככה.
הרב שוכח את האזרחים הבודדים והסטודנטים.
הדירות של הסטודנטים,
דירות של הסטודנטים, אני גר עם עוד שתי שותפים, עכשיו שאלות כאילו עולות כל הזמן,
כן, המקרר, החשבון טלפון, כן,
תנור עכשיו. אז השאלה היא, האם מישהו אחד קונה את התנור ואז כשיעזוב את הדירה הזו ייקח את זה איתו, או ששלושתנו צריכים פשוט לשים כסף, ואז ככה אם הוא נשבר אז אם הוא מתקלקל אז הולכים וקונים עוד אחד. אנחנו באמת עושים, מנסים לחשוב איך אפשר לעשות את זה, שאולי יהיה איזה בן אדם שנדפק מזה שהשלושה אנשים קונים את זה ביחד ואז הוא רוצה לעזוב. זה ממש שיקולים כל הזמן.
כן, נהדר, יופי. אז אתה אומר זה עוד קיים, סבבה, עוד יותר טוב.
פחות איך הנסתיימים הנורמליים, אבל עדיין קיים דבר כזה.
כל זוג שמתחתן, מה יקרה עם זה?
בסדר, אבל מסכת גיטין ואיך לחלק רכוש, בוא לא ניכנס לזה עכשיו, בסדר? הרב יעקב אמר לי לפני כן שבמקם הזה הספר של הרשעים, במציאה של הבינוניים, ובבבטרה של הצדיקים, כי בבבטרה אתה לומד איך לבנות חברה. בוא נשאיר את הגירושים בצד. לא, זה סיטואציה שחייבים ללמוד אותה, אבל לא פה. כל מקרה זה בגינות, אני חוזר למשפט שהייתי פה. זה מאוד ברור שהגינות הן זו על גב זו, והשאלה של מי זה? זה לא הגינה המשותפת. אז אתה הופך לדף שבכתב יד כופף, אז זה פשוט עברת מפרק כף לפרק כף א', כן? ואז אתה עובר את הפרק כף א', ופתאום אתה מגלה עולם, אני אומר, זה עולם אחר. הפרק הזה מדבר על עולם של שותפים שחיים יחד, ואני גם רוצה להציע לכם שהפרק לא טוען שהשותפות פורקה על ידי הרצון לעשות מחיצה בחצר. יש פה מצד אחד הם מתוארים כשותפים, מצד שני מה בעצם הם מבקשים? במקום שכולם עושים הכל במתי שהם רוצים בכל החצר, הם מבקשים לתחום חלקים שונים של החצר. אבל הפרק ממשיך לתאר אותם כשותפים. זה מתחיל במשפט שתיארתי קודם, המקום והאבנים של שניהם לא יחלוקו, כלומר זה משותף. זה גם אני חושב ממשיך מאוד חזק במשנה ה', כשהם קופים אותו לבנות בית שער דלת לחצר. מי זה אותו? מי קופים? מי זה אותו?
מי שלא
מתקים את הוא שתואר קודם. מי תואר קודם? במשנה ד', אחד שחייבו אותו לבנות עד 400. עכשיו מי חייב לבנות עד 400? אותו אחד שהתחילת הפרק היה איפה?
לא, זה כל פעם
הוא היה שותף שהסכים להתחלק. כלומר, ועכשיו היכולת לכפות על מה היא מלמדת, שלמרות שכל אחד משתמש בחלק אחר של החצר, שעדיין הם אוהבים מה? אגודה שיתופית, החצר כולה כחצר ממשיכה להיות ישות משותפת, שאולי בפנים אנחנו החלטנו שחלוקת השותפות, המימוש של השותפות נעשה על ידי זה שאתה פה ואני פה, אבל אנחנו עדיין שותפים, ולכן שותף אחד כופה את השותף השני לעשות מה? לבנות משהו משותף כלפי החוץ. בדיוק, כלומר בינינו החלטנו שבמקום שכולם מבשלים מתי שהם רוצים באיזה חלק של החצר, שאנחנו נעשה חצי חצי. אבל החצי חצי, הפרק הזה לא בא ואומר בפשטות, המנגינה שלו הוא לא בא ואומר אז הם כבר לא שותפים, אז עכשיו הוא גר פה והוא גר פה. אז רק אומר זה האופן שבו הם החליטו, שבו הם מממשים את השותפות שלהם. אני גם הרגשתי כשקראתי את המשנה, אני מיד אכנס יותר לעובי הקורה של העריכות יתר במשנה א', זה נותן שלושה תפחים, זה נותן שלושה תפחים, זה נותן תפחים, זה נותן תפחים, זה באיזשהו שלב אתה אומר בסדר, הבנתי את המתמטיקה ש6 מתחלק ל2 יוצא 3, 5 ל2 יוצא 2, כאילו הרגשתי שרוצים פה ליצור איזה מנגינה, שמה מנגינה רוצה להדגיש כל הזמן?
זה נותן,
זה נותן, זה נותן, זה נותן, זה נותן, זה דרך יפה להגיד שזה נעשה בהדדיות, ביחד, ולכן אפשר להגיד של שניהם. הפרק הזה הוא פרק של החצר שמדבר על הייתי אומר ככה, הוא אומר שאתה ביחד, מה אתה גם יכול להיות? יחד לא אומר מה? מעורבב לחלוטין. כן. זה לא אומר מעורבב לחלוטין.
אני קורא את המנגינה הזאת אחרת לגמרי.
בבקשה, בוא נשמע.
זה הרצון להיות זה, לעשות איזשהו הסכם סיום, כמו בצד משפטי, להבהיר בדיוק מה שלי ומה שלך. כבר מה... זה ההפך המוחלט של אני, של הוא נותן ככה והוא נותן ככה וזה שווה וזה שווה וזה שווה ויש אותו ויש אותי, כלומר זה בדיוק ההפך.
יכול להיות, אני לא אומר שמה שאני אומר הוא הדבר, הקריאה היחידה. יכול להיות, שיתפתי אתכם בקריאה שלי, אני יכול להגיד רק במאמר מוסגר באמת על השאלה הזאת של שותפות, של אין זה מלהיות מעורבב, זאת שאלה בבית, גם בין אחים, גם תמרו להורים שלכם, איזה קריאה יותר לוקח למקום הזה? זה גם שאלה בזוגיות, בדרך כלל כשאני לומד עם חתנים לקראת חתונה, השאלה הזאת עולה, כלומר עד כמה להתערבב עם בת הזוג, או בכל זאת למצוא כל זוג לעצמו את השפה שמכיר, נכון, אתה מתערבב בזה, אבל זה עולה לשאלות של פרטיות גם בבני זוג, שאלות שצריך לדון בהן. איך שאני לפחות, אני קורא את המשנה הזאת, הם שותפים, הפרק ממשיך לדבר שהם שניהם ביחד, הם הדדים, יש להם עדיין נקודות שבהם יש להם אינטרסים משותפים, כולל שאחד מכריח את השני, כי אנחנו ביחד, הם לא התפרקו. אבל הפרק הזה מתאר, הוא פחות מתחיל במציאות שבו הם מבקשים את אותה שותפות לממש, לא באמצעות ערבוב, לממש אותה באמצעות מה? באמצעות זה שכל אחד פועל בחלק אחר. הייתי אומר, היתרון הטכני הוא שאני כל הזמן יכול לפעול בחצי השני, וכקירות עיניי, לא מתעובב איתך, זה לא אומר שאני לא איתך. כלומר, להיות איתך לא אומר שצריך להיות כל הזמן לשבת לידך. וזה מה שהמשנה הזאת מתארת, כשהיא פותחת, האמת, במשפט מאוד מוזר, שהוא נראה כאילו כתוב ביידיש. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר. ולמה אני אומר זה כתוב ביידיש? כי לכאורה בעברית, כשרוצים לומר משהו, צריך להשתמש בהטייה של השורש כפועל. כן, אני אקביר לך את הדוגמה שחשבתי עליה. מכירים את הביטוי לעשות קידוש? שמעתם את זה פעם? זה בעברית צריך להגיד לקדש, כי יש שורש, יש בעברית שורשים קדש, אז קידוש יכול להיות שם פועל, הוא יכול להיות שם עצם, הוא יכול להיות שם תואר, הוא יכול להיות גם פועל, כן? ביידיש אי אפשר לקחת מילה בעברית שחלחלה ליידיש ולעשות לה הטיה, גם אין שורשים ביידיש, אז לכן אומרים מחן קידיש, כן, מחן קידיש ולעשות קידוש. אז לכם עוד דוגמה שמקובלת, לעשות עלייה. שמעתם את הביטוי הזה, לעשות עלייה? לעשות עלייה או לעשות סדר. לעשות סדר זה היה צריך להגיד לסדר. לעשות עלייה זה לעלות לארץ. אתה עלית לארץ פעם? ברוך השם, עשית עלייה. אתה עלית עליו, אבל באנגלית אומרים to make עלייה,
to take a shower,
זה הכל בא באותו מקום. כבר היום זה באנגלית, אין שורשים, אז אי אפשר כל שורש לעטות, אז משתמשים במילות. זה כמעט זה השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר. היה צריך להגיד בעברית תקינה לכאורה, שותפים שרצו לחצות החצר. בדיוק, זה מה שהיה צריך להגיד. נכון, זה באמת, זה שפה מאוד מאוד מוזרה, השפה הזאת, לעשות מחיצה. באינטואיציה שלכם, כבר התחלתם קצת לבדוק את המילה מחיצה קצת בספרות חז"ל, שאומרים מחיצה, למה חושבים? בדרך כלל, למה חושבים?
למילה מחיצה יש כמה יתרונות, גם חוץ, גם חצי.
וגם חצץ.
וגם חצץ, וגם חצץ.
נכון. שאלה היא מה השורש של מחיצה, זה לא ברור.
אז
המשנה
רצתה לתת
את האפשרויות
של כל הפירושים, ולכן
כתובה את הסגנון הזה. זה הכיף של העברית.
יכול להיות, זה גם נראה די ברור בהמשך שהמחיצה הזאת זה כמו שדבר תמומש באמצעות מה? באמצעות כותל. ומחיצה מאוד נחמד לחשוב עליה. אני בדקתי קצת בפרויקט פשוט, תרגלו לעשות דברים כאלה, בסדר, בלי שאני אכתוב את זה לחוקות. המילה מחיצה, איפה הוא מופיע, איך משתמשים בו התנאים, ולעשות פה חיתוכים של תנאים לבד, המוראים לבד. הוא מופיע, הגמרא ידע פרויקט פשוט גם כן, במחיצת הקרן בקילאים. הוא מופיע, הרוב מופיע בהקשר של רשויות שבת, בסדר? עירובים, שבת, וחלק מופיע גם בתארות, גם שם יש מחיצה. למה, זה נראה די ברור שלעשות מחיצה בבת ראשון היה נראה שכוונה לבנות משהו שחוצץ בין הצדדים, זה הפשטות. ואז בלשון הגמרא, למי שכבר התחיל, רצו לעשות מחיצה, היה נראה מבת ראשון שהם רצו מה לעשות?
גודה,
כן? כלומר, ההסכמה היא לא רק בוא ניפרד, אלא ההסכמה היא גם בוא ניפרד באמצעות, אבל זה נראה מאוד קשה בהמשך המשנה לקרוא את זה, בעיקר בגלל המשנה הקשה ביותר בפרק, שהיא לדעתי משנה ב', מה זה וכן בגינה, כי אתה מקבל שם סחרחורת. גם המוראים קיבלו שם סחרחורת, שתדעו. מצד אחד, מקום שנהגו לגדור, מה כתוב? מחייבים אותו. איזה מילה חסרה שם? המילה שרצה בכל הפרק? רצה, כנראה מחייבים אותך בלי שתרצה, נכון? אבל בביקה, המקום שנהגו שלו לגדור, אין מחייבים אותו. אז הנה משנה שמדברת בלי רצה בכלל, מדברת כולה במחייבים, לא מחייבים. אז זה נראה בשפה של הגמרא שברגע שיש מנהג לגדור, אז מה אמורים לעשות לך? לחייב אותך. אז מה זה שותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר? כנראה לא מחייבים אותך. זה משהו פה מאוד בעייתי. וגם בתקבולת למשנה האחרונה, קיצור, זה נראה לא פשוט לקרוא ככה. אני ראיתי אצל יעקב אפשטיין, סליחה?
הוא כותב וכן בגינה נקודה.
כן, אבל אני לפני כן, אני רוצה לחזור. הוא כתב פירוש על מסכת בבא בתרא שנתפס בספר שלו מבואות לספרות המוראים. מי ש... אם תרצו, אני אעלה את הקטעים הרלוונטיים לאתר שלנו.
יעקב אפשטיין זה בן של רב דחום,
יעקב נחום אפשטיין, וזה שכתב בבוא נוסח המשנה, החוקר המשנה הגדול כתב פירוש של בבא בתרא, והוא שם מפנה למשנה האחת הנוספת בכל הש"ס שמופיע מחיצה וכותל באותה המשנה, ועל רקע זה הוא מציע פירוש שנראה לי מאוד יפה למשנה. הוא קרוב לאחד מההסברים בבבלי, אבל הוא קצת שונה ממנו. זה היתרון שלו, כי הוא נעשה מתוך לשון המשנה עצמה. זה המשנה בעירובין שהצעתי שתראו. ומה המשנה בעירובין אומרת? ראיתם את זה בפנים?
כן.
כן, המשנה שם דנה האם הכותל יכול להיות מחיצה, זה מה שהמשנה דנה, נכון? יש שם, אני אסביר קצת את העניין. דיברנו קודם על ההבדלים בין צורות החיים היום לבין העבר, אז דעו לכם שאחד מהדברים השונים, דיברתי קודם לך כל היום בבית, אחד מהדברים האלה קוראים לו ברז, שזה פשוט המצאה מדהימה. אתה פותח, מסובב משהו או עושה ככה, בום, יוצא לך מים. בימי קדם לא היו ברזים, איפה המים היו? בבורות בחצר. ראיתי גם אתמול בעבודת מאסטר הזאת שהיו גם בורות בתוך הבתים, כן. אבל צריך ללכת לבור ולשאוב מים, והיה עמות מים. ואחד מהבעיות שמסכת עירובים מטפלת בהם בצורה מאוד אינטנסיבית היא שלפעמים זה לא עולה בקנה אחד עם רשויות שבת, ואז יוצא לך מצב שאתה נמנע ממך גישה למים בשבת. יש מערכת שלמה של הלכות שעוסקת גם עם קולות, פסי ביראות, מי שמלמד פעם את המשניות שם, שחכמים יצרו קולות מיוחדות לדיני רשויות בשביל לשאוב מים, וזה חלק מההקשר של המשנה כאן. בור בין שתי חצרות, מה אתה עושה? מה, לא תשאב מים בשבת? תיקח את כל המים לפני שבת, אפשר אולי, אבל המשנה זין מדברת על עמת המים שהיא עוברת בחצר. ועכשיו השאלה היא אם אתה יכול, המים האלה זורמים, הם רשות לעצמם, איך אתה בעצם קולה אותם בתוך הרשות שלך כדי שזה יהיה, כדי שיהיה אפשר לשאוב אותם. אבל זה המשנה דנה שצריך מה לעשות, לעשות למחיצה גבוה 10 טפחים בכניסה או ביציאה, ואז מה אתה מרוויח? שעמת המים היא קלעת אותה בתוך רשות היחיד. אז זה רב יהודה אומר, תשמעו את השפה, כותל שעל גבה תדון משום מחיצה. וכאן בעצם מגלים אולי את המפתח, קצת לקרוא גם את המשנה שלנו. הכותל הוא הדבר הפיזי שהוא בפועל נמצא, והמחיצה הוא בעצם המושג ההלכתי. הכותל שעל גבה יכול להיחשב הלכתית למחיצה ההלכתית, זה בהקשר של מסכת עירובין. כלומר המחיצה הוא המושג והכותל הוא האמצעי הפיזי שבפועל הוא מגשים את המושג של המחיצה. או בלשון פשוטה, כשנחזור לברא בתרא, סליחה?
במשנה פה לא נראה שצריך גם כותל וגם מחיצה, כי במשנה אומרים שלמרות שיש כותל למעלה, אתה נצא מחיצה או בפנים או למעלה.
כן, אבל תראה מה רבי יהודה אומר, הכותל תדון משום מחיצה, הכותל יכולה להיות המחיצה שלי. כלומר, המחיצה הוא הישות ההלכתית, והכותל הזאת, שלא נבנתה לשם כך, הייתי גם אומר, הכותל הזה, הרי המים חודרים אותו, המים הרי זורמים בעמת מים, כן? הכותל יכול לתפקד כמחיצה, או בהקשר שברבטה, הייתי, זה מה שאפשטיין מציע שם, קורה באופן הפשוט הבא. שותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, מחיצה הוא המושג, שותפים שהחליטו שאת השותפות שלהם בחצר, איך הם עושים אותו באמצעות מה?
חיץ.
חיץ, הבדלה. עכשיו עולה השאלה הפשוטה, איך אני מציין את הגבול שהם מבקשים לעשות בינם לבין עצמם? היה אפשר להגיד על ידי סמן פס, צבע ואדמה, אפשר, מי שלמד ברבת רדף יואים, יהיה לחנן, חצב, אפשר להגיד על ידי, אם דיברנו על שבת, הייתי עושה לבוד, תורת הפתח, ואלה, אפשר בהרבה צורות. מה אומרת המשנה בברבטה? שאיך אתה תעשה אותו? על ידי כותל, על ידי כותל, למרות שכולכם מבינים שכותל הוא לא נדרש כדי לסמן גבול. כמו כותל ודאי יש לו תפקוד שהוא מעבר לכך, ומאיפה אני יונק איזה כותל בונים? אז המשנה אומרת מפורש, לפי מה? מנהג המדינה, נגיד בצורה פשוטה. חצר רגילה, איך אמורים לחיות בה? בלי מחיצה. זה איך אני יודע גם? ממשנה ברבא בתרא פרק ג', כי ביקשתי שתראו אותה. כי מה אומרת משנה ברבא בתרא פרק ג', משנה ה'? אין לו דברים שיש להם חזקה, אין לו דברים שאין להם חזקה. היה מעמיד בהמה בחצר, תנור, קיריים, ריחיים וכו', אינה חזקה, אבל עשה מחיצה לבנתו גבוהה 10 טפחים, וכן לתנור וכן לקיריים וכן לריחיים וכו', הרי זו חזקה. חצר רגילה היא מרחב של כולם ביחד, לא אמור להיות בה מחיצה. עכשיו פה יש שותפים שצריך רצון, זה המשנה וב, מה תגיד לנו? מתי צריך רצון, מתי אולי אפשר בלי רצון, אבל המשנה לפחות בחרה לפתוח כשיש רצון. הם חיים בהסכמיות שהם מחליטים לחרוג מהדרך הרגילה שבה חיים בחצר. בחצר רגילה אין מחיצה, הם מחליטים בואו נחיה אנחנו כמו בשותפות שיש בה הפרדה. זה יהיה סוג השותפות שלנו, בוא נבנה מחיצה. עכשיו, הרצון שלהם הוא לשנות את אופי המגורים בחצר. זה הרצון שלהם. לעבור ממגורים מעורבבים למגורים בעלי אופי נפרד. אבל איך יוצרים את ההפרדה? כבר מה אומרת המשנה? מי נותן לי את קריאת הכיוון? מילה גם דינה. אבל לשון הפשוטה, זה לא שהם הסכימו לבנות גביל שכתבו בהסכם. בעצם ההסכמה שלהם, המשותפת, ההדדית, לשנות את צורת האופי של המגורים המשותפים בחצר. עכשיו הכללים, איך חוצים חצר, או איך אנחנו יוצרים מערכת מגורים שונה, נעשית לפי מילה גם דינה. וגם פה אפשר לחזור לדברים שנאמרו בתחילת הלימוד שלנו היום, כי זה הציפיות, כי בעצם ההסכמה היא מראש לכך. אתה יכול גם לדבר בשפות אחרות, כי יש לי מחויבות אחרת. דבר חזק אני אגיד, המדינה לא מטומטמת בדרך כלל. כלומר, אם אנשים בונים גדר שהיא יקרה יותר, שהיא מחומרים יותר יקרים, יש להניח שזה עם סיבה טכנית או פונקציונלית, זה לא סתם, כן? ככה יש להניח. סתם בונים משישה טפחים הכי יקר, סתם, כן לא. בדרך כלל מחפשים זול ופונקציונלי, בדרך כלל, כן? יש להניח. או עוד פעם, אני חוזר למה שאני אומר, כשאתה מסכים לחצות חצר ואתה יודע שזה מנה למדינה, אז בעצם לזה הסכמת. אפשר גם לדבר ככה. כן, מי שלא רוצה את לשון הכפייה כל כך. כן, נועם.
זה אם לא מזכוכית, משהו שלא עוזר לך את העניין של איזה קריאה. לכאורה, מנה למדינה.
זאת שאלה טובה.
נועם, אני דיברנו על זה. יש מקומות שבגלל צעירות או משהו מזה, המדינה קובעת שככה מחלקים. בסדר?
כן.
עכשיו נגיד שיש שניים שהיו גרים בצורה מסוימת, ואחד יתרושש, קשיש ואין לו מי שיתפל, והשני יש לו ממון. אומר זה, אני לא יכול לממן את זה. אומר לו העירייה, אתה חייב לבנות את זה כמנהג המדינה, והיא מחיר יקר, ואם בגלל זה לא תוכל ללכת לקבל טיפולי שיניים, אז לא תקבל טיפולי שיניים, אתה חייב.
זו השפה של משנה A. השפה של משנה A היא שפה שנעדרת הסכמה, היא שפה מאוד מאוד חדה ותקיפה, קופית. זו השפה של משנה A. ואתה, אני מקבל את זה. עכשיו השאלה היא, עד כמה אתה רוצה להכניס את השפה הזאת גם כשמדברים על נהגו או מי נהג, זו שפה יותר רכה, כן? אז אפשר להכניס, אני לא אומר שלא.
זה יכול להיות אחזרי ביותר. כי כופים אותו לעשות משהו,
לפעמים.
אני אומר, אני לא יכול לממן את זה.
כן, אני אגיד לך על משהו מבחינה הזאת. כאילו, אני הייתי אומר, כשאדם נכנס לגור בחצר, כשהוא קונה בית, חלק מהתקציב, תדעו לכם, כשבזאת השם תקנו דירות, אף פעם אל תגמרו את כל הכסף שלכם על הדירה. כי אחרי שאתה קונה דירה, אתה צריך גם... אתה צריך לרהט אותה, אתה צריך הרבה דברים. אני לא יודע מה הממוצע, אבל מדברים על אפילו ספייר של 100,000 שקל. כאילו, אתה לא יודע מה יהיה לך. תתקין מזגן, אולי סורגים, רשתות, וזה לא נגמר בבית. אני יכול להגיד לך, אני בתור מי שגר בבית עם גינה, זה כמעט היה ברור לי שזה שאנחנו בחרנו לגור בבית עם גינה, בחרנו גם שיהיה גינה שהיא יפה, לא רק שלך, יש לי איזה שכן היחיד בכל הרחוב, עד היום לא שם גינה. אני אומר, אז למה הוא גר בבית עם, כאילו, לא חבר לגינה? מה שאני אומר הוא, כשאדם נכנס לגור בבית עם חצר, אז יש בזה קבלה שכשאדם נכנס לבניין עם ועד בית, מה הוא יגיד, נגמר לי הכסף עכשיו לחדר מדרגות? זה חלק מלגור שם. כאילו, זה... לכן זה אכזרי.
זה מהדינמיקה, כי היום אדם עשה את זה וכדומה. אחרי שני דורות הכותל נפל, ועכשיו מחייבים לו טוב, שני דורות עניינים, מה הם יודעים על השיקולים של... ועכשיו אומרים, לא, תבנה כמנהג המדינה, כותל חדש, כמו שהעירייה החליטה.
אוקיי, זה... ברשותך, בוא את הדיונים האלה עוד נשאיר, אבל ודאי שיש שפה של כפייה בפרק הזה, אין לי ספק. כמה אתה רוצה להכניס אותו כבר בכל הפרק, לחלחל אותו, זאת שאלה. אני מעדיף דווקא את השפה הקשה להשאיר למשנה ה', אבל ודאי שיש פה ממד שבעצם, וזה דבר שנמצא עמוק בכל הפרק. מצד אחד הפרק הזה הוא פרק הרצון, שזו גם השפה היום שמדברת אל החברה היום. אני רוצה, שפת החופש, הפוסט-מודרניזם הגביר את החופש, ואני רוצה, כן? ומצד השני, הפרק הזה אומר בצורה מאוד ברורה, יחד עם זה שהוא מכיר במקום של הרצון, הוא מכיר מאוד בזה שאתה נכנס מרצונך החופשי למקומות שבהם יש מערכות כללים, שיש בהם גם אחריות כלפי השני. יש פה עריבות הדדית, אני אגיד את זה בצורה הבאה. אתה אולי רוצה, אם הפירוש הזה מתקבל לדעתכם, אתה רוצה לעשות מחיצה בחצר, זה הדדי. אבל תדע לך שאם עושים מחיצה בחצר, יש כללים, איך עושים אותו? והפרק כולו הולך במרחב הזה, בעיקר המשנה האחרונה שלו, שהיא סיומת מדהימה לפרק, אחרי שהפרק אומר שבזמן ששניהם רוצים תעשו מה בראש לכם, אפילו פחות בעיקר יחלוקו, אבל הפרק אומר כתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים לא יחלוקו. זה פרק שנותן מקום ענק לרצון, ופרק שגם מדבר על זה שיש גבולות לרצון. הגבול יכול להיות מול הקודש, אתה לא יכול להחליט מרצוני החופשי לקחת ספר תורה, לחתוך אותו לשניים, זה לא עובד, ספר תורה אפשר לחתוך אותו. והוא גם מדבר במהלך הפרק לקופים שלך, גם יש לך אחריות כלפי האנשים האחרים בחצר. מי יעצים את השפה הזאת של האחריות? צריך לבדוק במהלך הלימוד האם באמת מרגישים שהבבלי הוא העצים את זה יותר מהמשנה, של הבבלי שמכניס צדקה מכוח קופים בני העיר זה את זה, והוא מדבר את השפה הזאת, בא לך, שהשכן שלך רעב, אתה צריך לדאוג לו. זה חלק מלגור עם אנשים, זה גם לא רק להיפרד מהם, זה גם להיות אחראי כלפיהם. זה לבינה, זה השפת האחריות. כן, הפרק הזה זה נמצא בו ענק. אז הפרק מתחיל רצון לעשות מחיצה, כמו אם אני חוזר שזה הכל יוצא מהאופן שבו אני לפחות בחרתי לפתוח את הפרק הזה. זה פרק שלא מתאר פירוק שותפות, זה פרק שמתאר שותפים שמממשים את השותפות באופן מסוים, ולכן זה מובנה בתוכו שהוא ממשיך להכיל בתוכו אחריות כלפי האחרים וגבולות לרצון. ואחד מהם מנהגי המדינה. מנהג המדינה, הוא מספר לנו איך אנחנו עושים את המחיצה הזאת, זה מה שמנהג המדינה קובע. ויש פה דבר נוסף שמאוד חזק, קודם כבר דיברנו קודם על על המנגינה של בדיוק הדדי, באמצע הדדיות מגיעים ללפיכך, והלפיכך מדבר בעצם על הנושא המרכזי של החלק הראשון של הפרק הקודם. מה קורה אם הוא נופל? שאני רוצה גם להזכיר לכם, כשהוא נופל מבחינת השפה של בית ועלייה, הגענו לאיזה מקום של בלבול, כי הם היו נפרדים שזה היה בנוי, ועכשיו מה קרה? התבלבלנו. מה קורה בחצר שהוא נופל? בעצם למה חזרנו? חזרנו חזרה למצב הטבעי, למצב הנורמלי, ולכן השפה היא שפת של שניהם. וכאן יש נקודה שרואים שבפה הרב יעקב, מישהו קרא את המאמר שלו? אז אני מציע מי שרוצה שיקרא, זה באתר של הישיבה, אני גם יכול לעלות לזה שלנו מי שירצה. רב יעקב טוען את הנרף בעיניי, בהתחלה מאוד מצחן בעיניי, אחרי זה הרגשתי שהיא קצת רדיקלית. רב יעקב רוצה אפילו להציע שהנושא המרכזי של הפרק הוא הלפיכך. כלומר, השאלה היא איך לקרוא את הפרק הזה, שבעצם הוא כאילו מכיל בתוכו שני נושאים. נושא אחד הוא איך שותפים חוצים חסר, מה הנושא השני? שמה שהם עשו התפרק, איך הם יודעים להחזיר את המצב לקדמותו. הרב שמעון קליין מבית מדרש האהבה, שגם יש לו מאמר על הפרק הזה, כבר לא רציתי להמיס עליכם, ומי שרוצה לקרוא אותו יש לי עותק שלו, גם אני אשמח להעביר אותו. הוא למשל באופן ברור כשהוא מנתח את הפרק אומר, הנושא המרכזי של הפרק הוא השותפים, בעצם איך אתה חי עם אחרים בצורה שכאמור אתה מתגבר על הערבוביה אבל ממשיך את אחראי, כאילו בין הרצון לאחריות. אבל בעיניו הוא קורא לזה, לפיכך הוא שיקוף הלכות טוען וניתן, כאילו נגזרת, בעצם נגזרת משנית כביכול, כן? הייתי אומר, בפרק הקודם הזה דיברנו, ממשיכים גם פה לדבר על זה, ואולי חשוב לדבר על זה כי ההשוואה בפרק הקודם מספר סיפור מאוד גדול, זה פרק של שותפות. מעבר השני, הרב יעקב מציע במאמר שלו להגיד שזה הנושא המרכזי של הפרק, כמו שהפרק הקודם הנושא המרכזי שלו נפל, הרב יעקב מציע זה הנושא המרכזי של הפרק הזה גם כן. ו... סליחה?
משנה
ו' אז... נכון, לפחות של משניות א' עד ג', כן? ואני יכול רק להגיד שזה לא כל כך נראה לי, כי אני מאוד מתחבר לנושא של השותפות, אבל כן, יש פה רעיון מאוד עמוק בפרק הזה, שהוא גם רעיון טוב לחיים, ורב יעקב מדגיש את זה באותו מאמר, שבעצם מה המשנה אומרת? שאם אתה עובד לפי הכללים, סליחה שאני עכשיו אהיה החנון, אם אתה עובד בצורה מסודרת לפי הכללים, אז שהבעיות יצוצו, מה יקרה לך? הפתרון מובנה מראש, או בצורה מאוד פשוטה, יש פה סוף מעשה ומחשבה תחילה. כלומר, כביכול הפרק הזה יודע שכללים יכולים ליפול, אז אם אתה תבנה אותם לפי הכללים, אז מה יקרה כאן? לא, יש, לא תהיה שום בעיה. הרב יעקב מדבר במאמר על ההבדל בין היחלוקו של בר מציע פרק א' ליחלוקו של כאן. אני אגיד, ההבדל בין היחלוקו של בית ועלייה ליחלוקו כאן. היחלוקו כאן, יש בו תכנון. והתכנון בעצם אומר שהוא לוקח בחשבון את מה? את הבעיות העתידיות, וכבר פותר אותן לפני שהם מתעוררים. ותמיד בעיות יותר קל לפתור אותן בתכנון מראש, או שמתארגנים אליהם מראש. נדבר על זה, אני מקווה, במהלך השנה, באחד מהשיחות של הכיתה שלנו, ואני אגיד לכם שעולם הכתובה הוא כזה, וגם הסכמי קדם נישואין, שבואו נתבונן יחד באיזושהי הזדמנות. טוב או לא טוב, זה מה שהוא בעצם אומר. כשאנשים הם כבר שונאים אחד את השני, הם רק יריבו עד מציצת הדם של השני. כשהם אוהבים, אז אפשר למצוא את הפתרון. זה כתוב במשנה הזאת. כאילו, עכשיו, כשיש ביניהם רצון, אז מה אפשר לעשות? להתארגן. עכשיו, זה שהרב יעקב צודק, שיש פה התארגנות מודעת, אני חושב שהיא ודאי עולה במשנה ב', שם עושים חזית. מי שעושה חזית, הוא לא רק מעוניין להיפרד מהשני, אלא הוא גם לוקח בחשבון איזו אפשרות שזה ייפול, וכבר אני עושה את הפתרון לבעיה. כמו זה ברור שהרב יעקב צודק שבניית הכותל היא נבנית, חלק מהתוכניות של המהנדס שפונים אליו, היא לוקחת בחשבון גם את האפשרות של נפל. זה ברור, כלומר הנפילה היא בתודעה של מי שבונה. זה ברור שהוא צודק. כן, עדיין לא רבה להגיד, אז הנושא של הפרק הזה הוא איך נתארגן לקראת נפילות, אני לא יודע, הוא לא חריף מדי, הוא לא קיצוני מדי, לטעמי הוא קיצוני מדי, אבל זה בעצם הולך פה ביחד. כלומר, הפרק הזה הוא בעצם, אני אתרגם אותו באופן הבא, הוא פרק שכולם מתאר שותפים שפועלים בתיאום, פועלים גם מכוח הרצון וגם מכוח כללים, והתיאום הזה לוקח בחשבון מבט רחב על החיים. שהמבט הרחב הזה על החיים גם שואל איך לעכשיו אני חוצה בצורה משותפת או גנת, וגם יודע שזה יכול להתקלקל, אני כבר מתארגן לקראת הקלקולים.
לוקח בחשבון worst scenario.
סליחה?
לוקח בחשבון worst scenario, את התרחיש הכי גרוע.
נכון, כל התרחישים, והוא בעצם נערך להם מראש. וזה מה שהפרק הזה מתאר, שהמעבר למשנה ב' הוא מעבר מאוד קשה. תיארתי קודם את הקושי. ייץ, אתה רוצה קצת לספר? קודם כל לספר מה כתוב בכתבי היד הארץ ישראלים. כתב יד קויפמן, מה כתוב? או מה לא כתוב?
וגם, יש לכם
מגינה
מקום
שני הקודם בתואר. ומה לא כתוב?
מחייבים אותו
לא כתוב בכתבי היד הארץ ישראלים. בנוסח של בבל זה מופיע.
זה תחס, יותר קל להבין, אבל החלק השני ממש קשה. כתוב רב הביקה, מקום שנהגו לגדול, רב הביקה, מקום שנהגו שלא לגדול, אין מחווים אותו.
אבל זה במחילה, זה בטוח שיש פה טעות. אני אגיד לך שקצת קודם לדבר עם אסף ועם אלעזר, קצת על כתבי יד. הספרתי להם שהיה פילולוג גרמני, מגדולי הפילולוגים, במאה ה-19, שכתב 10 דיברות לפילולוג, והדיבר השני היה לא תשתחווה להם ולא תעובדם. כלומר, יש טעויות בכתבי יד, כי בני אדם העתיקו אותם. ופה למשל, עכשיו אחד מהדברים שמי שקצת נכנס לתחום צריך ללמוד הוא איך אתה מבדיל בין טעות לבין נוסח מקורי שיש בו שימוש אחר בשפה שאני לא רגיל לו. עכשיו זאת שאלה טובה מאוד, והישיבה היא לא מוסד לפילולוגים ואני לא אעביר קורסים על זה, אבל עם הזמן שנכנסים לאחד לכתבי יד צריך לזכור שצריך ללמוד את ההבחנה הזאת. ויש טעויות בכתבי יד, הייתה עוד טעות בכתב יד קויפמן, בפשטות, שזה נותן, פתאום באחד מהם בטפחיים נפל, זה נותן טפחיים, עכשיו היות, ובכל האחרים, מה היה? זה נותן, זה נותן, זה נותן, זה נראה לי טעות מפני אדומות, פשוט זה ברח לו, זה רק מחזק, זה רק מחזק את מה שהצעתי לך קודם, שמה מדובר פה? במנגינה, כן, ברח לו, כן, מרוב שזה חוזר על עצמו, כן? אז יש פה טעויות בכתב היד. נראה לי די ברור זה טעות, אבל האם המחייבים אותו הוא טעות, דווקא אני נוטה לחשוב שלא. כי אחרת נורא קשה לקרוא את ה-וכן. הרי כשאתה כתוב מילת וכן, מה אתה מצפה? שיהיה אותו דבר. זה מה שאתה מצפה. זה וכן. וכן, 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 וכן. אתה קורא פה וכן וכתוב מחייבים אותו, אתה שואל, האם באמת זה אותו דבר כמו חצר? זה לא נראה ככה. נגיע לגמרא בדף דלת, אם הישיבה תחליט ללמוד את זה, כן? נראית רבא מפרש את המשנה, שגינה באמת שונה מחצר. ככה רבא מפרש, רגע, אם היא שונה מחצר, למה כתוב וכן? דווקא הנוסח שלא גורס מחייבים אותו, הוא מתאפשר בקלות לפרש אותו כמו חצר. כלומר, בדומה לחצר, שברגע שיש רצון לעשות מחיצה בחצר, איך בונים אותו, לפי מה בונים אותו, לפי מנהג המדינה. אז כן בגינה, במקום שנוהגים לגדור, אז הכללים הם כללי המנהג. זה בעצם מה שנאמר, כן? זה נראה לי די פשוט בלימוד של משנה לבד. האמת של הנוסח של הבבלי, ואיך הבבלי מפרש, זו האמת הלכתית. שיהיה ברור, כשאני, אבל כשלומדים משניות, ואז אצלנו, מה נראה לנו קריאה יותר חלקה של המשנה? זה נראה יותר פשוט שהניגוד במשנה הולך בין חצר וגינה לבין, לבין מה? לבין ביקה. כן, ובעצם מה שה...
למה? למה חצר וגינה לבין ביקה?
לבנתי. חצר וגינה, הדין הוא שבונים כותל באמצע, וביקה לעומת זאת, הדין הוא ש... שלא מחייבים אותו. נכון, כלומר, יש מימד של חיוב בחלק הראשון, מה שאני רוצה להגיד לך.
לא.
יש מימד של חיוב, מצד אחד שותפים שרצו, אבל בגלל שאומרים, בונים את הכותל בעצם, כי מנהג המדינה, איזה שפה הכנסתי? שפת החיוב. החייבתי אותך לפי מנהגי המדינה. בביקה לעומת זאת...
רצית, אבל השלב הראשון זה שרצית.
נכון. כי מה המצב הנורמלי של חצר? שאין בה מחיצה, תרגיל ממשנה. כלומר, הרצון צריך להיות ליצור חצר שממשיך את הבעלות באופן חדש, אבל בפועל החלוקה כבר נעשית לפי חוקים. לעומת זאת, בביקה, מה נאמר פה? מקום שהגוש לא לגדור, אין מחייבים אותו. פה המשנה באה ובעצם מציעה, מחייבים מול לא מחייבים. זה מאוד מאוד ברור גם מה הדבר המנחה. הדבר המנחה הוא, זה נאמר פה במפורש, המנהג בביקה, המקום שנהגו שלא לגדור. שימו לב, זה לא שלא נהגו לגדור, נהגו שלא לגדור, כן? אז שם אין, אין מחייבים אותו. לעומת זאת, מה קורה בגינה וגם בבית, בחצר? נהגו לגדור, ובחצר זה רק אם רצו. כי במידה ולא רצו, החצר לא אמורה להיות בכלל למחיצה. אבל יש פה מחייבים ולא מחייבים, וכאן יש כללים אחרים של איך בונים. ומה הכלל? מה הכלל? א', לא בונים, ואז עברנו למצב שמאוד מזכיר את בא ומציע פרק י'. מה קרה בא ומציע פרק י' שלא רצו? אז אחד פועל באופן חד צדדי, והשאלה היא איך הוא מסתדר עם זה שהבית של השני בכלל, כן? בדיוק מה שקורה פה, אלא אם רוצה. וכאן זה רק הפוך במציע יוד, במציע יוד היה אם השני לא רוצה, פה אם אתה רוצה, כן? זה פרק הרצון הפרק הזה, כן?
מה הכלל של ביקה במשנה? מה זה כלל? כאילו מה הכוונה?
ביקה הוא מקום שהוא לא מיושב, הוא בשלום של יחוד שבת הוא יהיה קרמלית. זה מקום של... זה מרחב הגידולים החקלאיים. זה הגינה היא לירקות, בדרך כלל, חובה לבית.
שיש אותו בין שני בתים, כאילו?
לא, הביקה היא כבר המרחב שמחוץ לעיר.
אבל איפה
גינה
בדיוק?
אבל עובדה, מקום שנהגו שלו לגדול. כלומר, כן
מחייבים. הביקה הוא מקום, אם יש ביקה, אם יש מקום שהם נהגו לגדור את הביקה שלהם, אז מה הדין של הביקה? אתה גם חייב. אבל הביקה המתואר, ביקה כאילו נורמטיבית. בכל זאת דיברתי על חצר נורמטיבית.
אז ביקה היא לא בין שני אנשים פה.
לא, אבל הביקה חלק ממנה שייך לאחד, חלק שייך לשני.
ובסגים שלנו, הביקה זה אזור תעשייה של
היום. נכון. עכשיו, מה שהמשנה אומרת הוא שאתה הגעת למצב דומה שבו אין רצו, ולכן מה אתה יכול לעשות? כונס לתוך שלו, בונה, הוא בונה. עושה, זה פעולה חד צדדית, אבל רק בשלך. במובן הזה הוא מאוד מאוד שונה מבית ועלייה. בית ועלייה, בעל העלייה בנה את הבית, או מעל הבית. הוא כאילו פלש לרשות של השני, הוא בנה לשני. זה בעיית פרק י'. פרק א' הוא אותה פשוט, כמו שישראל עושה גדר המערכת לא לגמרי לגבול, מכירים את זה, נכון? לפעמים אתה מוציא סיורי נוכחות מעבר לגדר, או מוצבים חודרים, זה מה שכתוב פה בעצם, כן? אתה כאילו כונס לתוך שלך, אתה עושה חזית מבחוץ, אתה מוודא, אתה תולה שלט, כן? שמוודא, שמספר לעולם שזה שלך, ולפיכך, אם נפל הכותל האבנים שלו. כלומר, יש פה גם פעולה של אחד מבני הביקה שפועל בכוחות עצמו, ואז שלא. אבל, ופה אומרת המשנה את הכלל השלישי. אנחנו מיד נראה את הדבר הזה לאורך כל הפרק.
שאלה על הגינה
בביקה. מיד, כן, צריך לגמור, כן, מה זה?
שאלה על הגינה בביקה. מה שאני הבנתי מהניסוח של המשנה, שאלה אפשר לחצוב לכן בגינה בביקה, אם נהגו, חייבו, ואם לא, לא. אבל איזו משנה כזאת, אבל כדי שנדע בעצם מה נהגו בגינה ומה נהגו בביקה. טוב, אז אפשר לחצוב את שתיים ביחד.
זה נכון, זה נכון, אתה חוזר בשלות של הבבלי. פשוט הדבר זה קטע מאוד קשה, אבל נראה כאילו את המנגינה של המשנה שהיא רוצה לשים לך את חצר וגינה ביחד ודביקה, כאילו ליצור הנגדה בעצם בשני מצבים. תראה את זה מיד גם במשנה הבאה, כי אתה רואה איזה מנגינה מכוונת של הפרק הזה. ובעצם מה ההובה פה בסוף המשנה ב' אם עשו מדעת שניהם, כלומר יש יכולת גם לרצות, תראו את הרצון הראשון מה היה לעשות מחיצה. אחרי זה איזה מחיצה עושים? ולא שואלים אותך. זה הרצון הראשון. המצב השני היה שרק אחד רוצה והשני לא רוצה. יש גם דבר שלישי שקוראים לו, אם שניהם רוצים, כששניהם רוצים אז מה עושים? עוד פעם, באמצע, אבל עושים חזית מכאן ומכאן. עכשיו, בוא נעבור למשנה הבאה. מקיף אותך ברום משלוש רוחותיו. זה אחד שפעל באופן חד, צדדי. נכון. זה מקביל במשנה לאיזה קטע. רוצה, כונס לתוך שלו, בונה. זה אדם שבנה באופן חד צדדי, והשני, יות, והוא לא שותף, בעצם יש לו מובלעת סביבו. נגיע לסוגיה מאוד מסובכת בגמרא. יש המון דברים מעניינים שתדעו, באמת, סוגיה מדהימה. אבל הם לא שותפים כמו חצר. זה פועל בסיטואציית הביקה, הוא בנה סביבו, אז ממש קיום של הדין, אין מחייבים אותו. אבל אם הוא עמד וגדר את הרביעית, שזה בעצם סוג של מה?
הרי הרצון.
זה עשו מדעת שניהם, או רצו, בדיוק. אם עשו מדעת שניהם, זה שניהם רוצים, אז מה חוזר הדין? מגלגלים עליו את
הכל.
את הכל.
לא בטוח שזה ניקף.
סליחה?
לא בטוח שזה ניקף שעושה את זה.
אוקיי, אתה צודק, שאני הנחתי בפרשנות שלי, בפשוטה של המשנה, שזה הניקף. כן? נראה לי שזה ככה מבחינה לשונית, כי אין מחייבים אותו. מי זה אותו? מי זה אותו? זה שהקיפו אותו. אם עמד בגדר תרבית, מי זה? זה שהקיף אותו. מגלגלים עליו, אני חושב שיותר פשוט, שמגלגלים על מי שדיברנו עליו בשתי השורות הקודמות. אם זה חוזר אחורה למקיף את חברו, זה נראה לי...
כן, גם עמד.
אם עמד בגדר,
זה מראה
שזה
מישהו שם מתחיל. כן, אני חושב, בעצם, מה העקרונות? עכשיו אני עובר אתכם לשפת, לשפה יותר הלכתית. בעצם המושגים אומרים ככה. אולי נעבור למשנה הבאה ונראה עוד עיקרות כזאת, ואז גם אפשר לדבר על המושגים הלכתיים בצורה הרבה יותר פורה. כותל חצר שנפל, חזרנו לנפל, מחייבים אותו לבנותו עד 400. כלומר, למה אני חייב לבנות? לא למה שהיה קודם. למה אני חייב לבנות? למה שקודם. אני לא אגיד, אני גם אגיד, למה שנדרש בעצם לסיטואציה הזאת. מה שנדרש הוא רק 400, אבל לא צריך יותר מ-400, לא צריך גדרות של בית כלם. 400 זה מסיבה פשוטה, שבעולם של חז"ל, הגובה הממוצע של בן אדם, כמה, אתם יודעים? זה תוספות מפורסם, 300, יש סתירה בין שתי גמרות. ב-300, אם אתם חושבים על מה הם חשבו, תראים את החזון איש, הרב חיים נוי, ולפי החזון איש זה 1.80 מטר, שדי גבוה. שלוש עמות.
מטר וחצי.
מטר, אם אתה רב חיים נוי, לכן אני אמרתי, זה תלוי מי אתה. בכל מקרה, 400 זה כאילו יותר מראש מעליך. זה גדר מספיק גבוהה. זה כאילו הנורמה, זה מעין מנהג, זה מה שמחייבים אותו. עכשיו, תראו את ההמשך. בחזקת שנתן עד שבירה שלא נתן, זה מאוד מזכיר איזו שאלה של המקום באבנים של שניהם, היות ומחייבים אותו, לכן מה אני בטוח שהוא נתן? זה כמו להגיד את של שניהם קודם. מ-400 למעלה אין מחייבים אותו. הנה הצלע של אין מחייבים אותו. שמח לו כותל אחר אף פי שלא נתן עליו את התקרה, שזה דומה לאם עמד וגדר את הרביעית, זה דומה עשו מדעת שניהם. כלומר, הוא הראה שהוא רוצה להיות שותף לבניין הכותל הגדול הזה מעל 400, אז מה אני יכול לעשות? מגלגלים לעסקות, זה בול השפה של רבי יוסי, חזרתי למגלגלים. בעצם העקרונות, אם אפשר לסכם אותם בארבעת המשניות הראשונות, הם, יש בחצר השותפין, שזה מרחב מגורים משותף, יש מימד של, שאפשר לחייב, אבל אפשר לחייב עד איזה רמה? עד מה שסביר, עד מה שמקובל, לא מעבר לזה. יש גם מקום שאי אפשר לחייב, אבל יש לאחד מהשותפין מרחב תמרון עצמאי. הרי מה יכולתי אולי לחשוב? אתה כזה שותף, הכל מורבב אצלך, אין לך מרחב. לא, יש מרחב גם אישי ופרטי שקיים, אבל שצריך אז להכריז עליו. אבל אם השניים מסכימים על המרחב הזה, אז הם שותפים לגמרי. אלה העקרונות הברורים שעולים כאן, שמדברים בעצם על יצירת מרחב שותפות. תחשבו אחרי זה על הקרוון, אם אתם מצליחים לחיות ככה. כן, משהו סביר, משהו פרטי, ואפשר גם כל קרוון לעצמו, כאילו, ביחד, אפשר, זה מה שהפרק הזה זועק את זה. המשנה הבאה, כבר דיברנו עליו, עוד שתי דקות, בסדר? המשנה הבאה, כבר דיברנו עליו, הוא מכניס את שפת הכפייה, שהוא כולו, כאמור, מחדד את נושא הרחוב והאחריות ההדדית, וכמובן שהכנסת הרחוב היא דורשת התבוננות. אני בגלל השעה אני רק אזכיר עוד פעם, כלומר פה כל הפרקים האחרים פה יש בהם רחוב, אז אני ברשותכם אני אשאיר את זה. הרחוב דומני שבעיקר בפרק ריבה ומציע, וגם בסוף חזקת הבתים, גם בסוף פרק לא יחפור, מחר נדבר על זה. הוא גם הרחוב הוא מרחב מגורים משותף, אבל הוא לא לגמרי כמו החצר. זה מאוד מאוד בולט במשניות. שם כולם ביחד, כולם נוסעים ברחוב, כולם הולכים, אבל זה לא לגמרי, זה לא שלך. זה, ויש בזה, בתוספת המחלוקות תנאים עמוקות, במשנה הכביע אותם. המשנה בחרה עמדה אחת. והתוספת אמרה תפיסות באמת שונות. והרחוב, יש כאלה שאומרים, הרחוב הוא של כולנו, ויש כאלה גם שחושבים שהרחוב הוא לא של אף אחד, כן? וזה אלה שזורקים את הניירות ברחוב וכו'. זה, הכל נמצא ב, הכל נמצא בתנאים. המשנה, אבל תקראו טוב את המשנה, תראו. בחרת המרחב שבא ולהגיד, הרחוב הוא שלך, אבל אתה מוגבל, זה לא כמו חצר. זה נכנס, ואני רוצה לסיים ממש בשתי דקות האחרונות, רק במשנה האחרונה, לגמור את הפרק, שהמשנה האחרונה באופן ברור, יש בה חתימה מעין, מעין הפתיחה. יש בה חתימה מעין הפתיחה, היא מקבילה מאוד לתחילת הפרק. זה מתחיל ב, אפשר לראות את זה בצורה ברורה בלשון, השותפים שרצו לעשות מחיצה, ואיך הפרק נגמר? רוצים, לא רוצים, יחלוקו, כן. זה, זה ממשיך במרחבים שיש כאן. במשנה יש גינה, יש ביקה. מה יש במשנה הזו בשנה וב? יש גינה, יש שדה, יש חצר. מדברים פה על, על מרחבים דומים, וגם מבחינת הנושא הוא בעצם משלים את ה, המשנה כאילו בחרה לפתוח בשותפים שרצו לעשות מחיצה. מה המשנה הזאת דנה? האם אחד יכול לעשות באופן חד צדדי ולא השני? בעצם הייתי כמעט אומר ככה, המשנה בחרה להתחיל במנגינה שהחצר הכל נעשה מתוך הסכמה ורצון עם הגבולות. המשנה האחרונה היא בעצם באה ומדברת יותר על האפשרות לפרק את החצר, וזה בעיקר הרצון לחלק את החצר בלי הסכמה של השני. פה המשנה הזאת מתארת באמת דבר אחר, ומה שהמשנה הזאת אומרת שבהסכמה אפשר כמעט הכל עם גבול מאוד שקיים, אבל הוא קיים, כתבי הקודש, אבל בהסכמה אפשר הכל. אבל צריך לקחת מרחב מגורים משותף, לדעת שלפעמים מסכימים ולפעמים גם לא מסכימים. ומה שהכלל בעצם אומר, שהוא מקסים, שהיות הם שותפים בחצר, צריך שבסוף החלוקה, מה יישאר לכל אחד?
חצר.
חצר. שמאיפה לקחו את זה כמובן? במשפט שלמה. מה, למה כל אחד משפט שלמה? מבין שזה אבסורד. כי בסוף החלוקה, מה נשאר לכל אחד? כלום. גורניש, כן? כאילו החלוקה צריכה להשאיר משהו בסוף. בעצם כתבי הקודש, לפי מיטב הבנתי, זה לא רק בגלל שזה קדוש, אז אל תחתוך אותו. אלא חצי ספר תורה, מי שלומד תורה בלי להיות מודע לקוליות שלה, זה לא תורה. מי שלומד רק ביבוא המלך, ולא לומד ואהבת לרעך כמוך, הוא מעוות את התורה, הוא צריך תורת השם תמימה משיבת נפש. זה, כאילו, חצי תורה היא לא תורה. זה ההיגד המרכזי כאן של הפרק, של ללמוד איך לחיות עם אנשים אחרים בשותפות ערבוביה פרטיות. כן, נועם, בבקשה. רצית להעיר משהו?
לא, רציתי שם פשוט אם זה ספר תורה, אתה תגוון דרך לספר תורה או משהו, גם תנך.
האם ללמוד חצי ספר יהושע זה טוב? אני מניח שגם לא. אתה שואל האם מדובר אולי שכל אחד קיבל בסוף, אחד קיבל יהושע, אחד קיבל שופטים? אולי כן, טוב, לא יודע. יכול להיות גם תיאבון. עכשיו מחר אני מציע שאנחנו נלמד, רק אם אפשר, בשורה אחת. אני מציע שנלמד בעיקר את פרקים ב' וג'. אני כבר אומר, לא נוכל ללמוד את זה ברמה הזאת של העיון, בסדר? לא, זה לא יתאפשר, אבל כדאי בכל זאת לנסות לראות מה מרחב החיים שם, מה המסר העיקרי וכו'. בעיקר אני אגיד לך את האמת, סוף פרק ג' יותר חשוב לדעתי מפרק ב' כהשלמה. אני מציע לערוך את השיעור ברבע ל-12, נסיים אותו ברבע ל-1 ואז נעשה שיחה של חצי שעה. בסדר?
הבעיה של דבר כזה
ארוך מדי?
לא,
תנסה הפסקה
ארוך, וגם זה סכנה שזה יגלוש.
אז בוא נעשה